שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו להיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן מדברים עם הרב לייטמן בשיחות האחרונות על החברה הישראלית, ונמשיך בכך היום. הבנו שההזון שמציע הרב לייטמן לחברה שכולנו חיים בתוכה ורוצים שהיא תהיה טובה יותר, זה להפוך להיות משפחה אחת. כולנו משפחה אחת, ואנחנו מנסים להבין מה זה, למשש את זה יותר, להרגיש את זה, להבין את זה ולנסות ליישם את זה בחיים שלנו. והדיון שלנו היום הולך לקחת אותנו לטיול. בואו תצטרפו אלינו, יהיה מרתק. ניצה, לאן מטיילים?
אז קודם כל הישראלים תמיד אוהבים לטייל. אז הטיול שלנו, אבל היום הוא טיול מיוחד. כי אנשים תמיד אוהבים לחפש, הם יוצאים בטיולים לחיפוש אחר עצמי, לחיפוש משמעות, לחיפוש משהו שאפשר יהיה להזדהות איתו. אנחנו הישראלים, יש לנו תמיד איזושהי בעיה או איזשהו קושי בזהות הישראלית שלנו. אנחנו גם לא מרגישים גאווה מאוד גדולה בלאומיות שלנו, במי שאנחנו באמת. וחשבנו שדווקא אחרי שציירת לנו את החזון של משפחה אחת, חשבנו שיהיה מאוד מעניין ומרתק לצאת לטיול שורשים. טיול שורשים, ככה לעת העתיקה ביותר, כדי להתחיל ולהבין משהו על עצמנו, כדי להבין, ליצור איזושהי הזדהות רגשית, להבין מה היה רוח הדברים, מה היו הערכים שעל פיהם החברה התנהלה, איזה צורות קשר, איזה יחסים, איזה מערכות יחסים היו בין אנשים באותה תקופה. אז אנחנו מוכנים לצאת לדרך. איפה התחנה הראשונה שלנו? מאיפה מתחילים את המסע הזה?
אני, אם ככה, הייתי מתחיל מאברהם.
מצוין, לשם אנחנו רוצים.
שהוא התחיל את המאבק הזה, ורצה להסביר לכל הבבלים, שאם הם לא מבינים את הנחיצות של החיבור, אז הם פשוט הולכים למשבר מאוד גדול, מאוד ארוך, של אלפי שנים, ובהיסטוריה זה לא נחשב בעצם התקופה, מה זה 3,500 שנה מבבל העתיקה להיום, לעומת כל ההתפתחויות האחרות. כן? אבל בסופו של דבר זה מה שהוא רצה להגיד. הוא פנה לכן לכל הבבלים, ואמר שכל המשבר מה שאנחנו חווים, זה בעצם בחירת הדרך. או שאנחנו הולכים לפי האגו שלנו, ואז אין לנו ברירה, לא יכולים להישאר יחד אגואיסטים. אלה חייבים להתפזר כמו מפצצה. כי האגו שלנו זה מתפוצץ וזורק אותנו לכל הגזרים. ממש לכל הכיוונים, ואנחנו הולכים ומחסלים כל הכדור הארץ. אחרי שנחסל אותו, או סליחה, אחרי שנחסל אותו, אז אנחנו שוב נהיה כמו באותו בבל, וזה בדיוק קורה היום, כן? ואז אנחנו שוב יהיה באותה הבעיה. אז אנחנו בעצם, בהיסטוריה אולי זו לא תקופה גדולה, אבל אנחנו בעצם בינתיים כאילו דוחים את ההחלטה.
מי אמר את זה למי?
אברהם, לבבלים.
איזה בבלים?
רגע, עוד לפני. אנחנו הגענו לבבל. כן. בוא תתאר לנו מה קורה בבבל, התקופה הזאת.
בבבל כתוב והיה עם אחד ודברים אחדים, זאת אומרת שהיו כולנו חיים בציביליזציה קטנה, בערך אולי 3 מיליון אנשים, בין הדקל ופרט, כן? במסופוטמיה, אור כסדים ועוד כמה מוקדים היו שם. היה להם אוכל בשפע, אבל שום, לחם, דגים הם היו מייבשים, אבל דגים בשפע, כי המנהר הזה, המנהרות האלה הם היו מוצאים דגים, ויין, שמן, דברים כאלה. במיוחד זה מה שהיה, עוד לא היו ממש מפותחים לגדל עזים או משהו אחר, זה היה במיוחד. אוכל די בריא, שום, לחם, שמן, דגים יבשים, ומשהו בצורה כזאת. היו זה היה, זה טוב לאחסן, זה לא, לא מתקלקל מיד. שמן, שום, דגים יבשים, לחם, דברים שהם נדליה ומים בשפע. היו חיים טוב בין שני הנערות האלה, ממש טוב. והמקום היה די קטן, צמוד, והם היו חיים, ממש כמשפחה אחת יחסית הרגישו. עד שהתחילו לגלות ביניהם איזה מין תחרות, כרגיל, הטכנולוגיה גדלה אולי במשהו, אני לא יכול להגיד בדיוק מה קורה, אני לא חקרתי לעומק את הדברים האלה, רק לפי ה... לא סיבות ה... סיבות פנימיות שהאגו גדל, אבל שהאגו גודל אז הוא דורש מאדם שהוא יפתח מסחר, תעשייה, יחסים במשפחה, בין המשפחות וכל מיני דברים. הם התחילו לבנות מגדל בבל, כנס סיקורט, שזה היה להם שם הרבה עבודת אלילים למיניהם, והתפתח, היה להם מערכת מיוחדת של הכתיבה ולימוד, הם ממש היו ציוויליזציה מאוד מפותחת. הממשלה, מיסוי, כל הדברים היו ככה במקום, הכל היה מסודר. רק הבעיה היא שהאגו שלהם הוא גדל בצורה כזאת אקספוננציאלית, לא לאט לאט, ופתאום הם גילו את עצמם שלא יכולים לסבול זה את זה. עד כמה שקודם היו במשפחה אחת, כמו במשפחה אחת, חמולה כזאת, כן? קבוצה, כן? אנשים כמו כפריים כאלו, שהכל זה היה ככה על מי מנוחות. פתאום התחילו להרגיש שהוא קנה ככה, הוא עשה ככה, אצלו זה ככה, והוא אמר לי ככה. האגו שפתאום מתעורר, הוא מעמיד את האדם כבר באיזה הגנה ותחרות ומאבק. הוא כבר מתחיל למדוד את עצמו כלפי אחרים, הוא כבר שומע משהו שכאילו אומר, הוא באמת ככה, וזה מה שקרה להם. התחיל גם כן עניין של האלילים, שעד כמה שאדם יותר מתפתח, אז הוא מתחיל יותר לתלות את עצמו בכל מיני גורמים שונים, את היחס שלו, את הגישה שלו, את הבריאות שלו, את ה... את האהבה, את השנאה, את ה... כל דבר ודבר. מזל בכל מקום. ואז שמתפתחים כאלה דברים, הוא נעשה, זה מאוד משפיע לתרבות, זה מאוד משפיע לחינוך, ליחסים בין בני אדם. אז מתחיל להיות, אני יותר מאמין בזה ואתה מאמין במשהו אחר, והוא בכלל אולי כן ולא במשהו מאיתנו. בקצור, מתחיל להיות כבר פילוג. בין אותה אוכלוסייה. זו ציוויליזציה קטנה, אבל היא הייתה, אז זה מה שהיה. ולכן, כשגדל המתח, והיה מובן שזה מביא לערס הכללי, אז מזה בעצם התגלה לאברהם, וגם כולם היו יודעים, אנחנו לא, אנחנו חושבים שהיו אנשים פרימיטיביים. לעת עתה, במה שהם היו חיים, הם היו אנשים מלומדים, היו להם ממש ספריות שלמות של הספרים, זה היה ציוויליזציה. ואז הם הבינו שככה אי אפשר, זה כמו במשפחה. מתחילים סכסוך, אז לא רוצים לראות אחד את השני. אז אני מגיע יותר מאוחר הביתה, אז אני לא מדבר, אני פורץ לחדר שלי, נמצא שם. ככה אנחנו רואים ילדים פתאום מסתתרים, רוצים חדר לחוט וכן הלאה. בעל ואישה, או מההורים שלו, או מההורים שלה, מתרחקים. כן, וככה זה, רואים אנחנו את זה בחיים שלנו בצורה טבעית. האגו שלנו כך עובד. וכך הם הרגישו, הם הבינו שאם הם לא מטפלים באגוז, היו להם כמה נטיות, פילוסופיות, לאיזה כיוון להתפתח. אם אנחנו מגיעים להשלמה, אנחנו לא צריכים שום דבר. רק לעבוד על השלמה, על החיבור בינינו. כן? זהו. אם נעשה חיבור, הכל יהיה בסדר. לא צריכים להתפזר, לא צריכים להתרחק, לא צריכים להילחם, לא צריכים לעשות חשבונות זה עם זה, אבל זה קשה מאוד. ולא גילו בעצמם כוח לזה. סך הכל מי שהיה בעד זה, וקרא לזה, ותמך ודחף לזה, זה היה אברהם. אחד מהאידיאולוגים של אותו הזמן. יחד עם זה שעשה פסלים ולימד אנשים, היה ככה איש חינוך גדול. ואחד מהכהנים. היו אחרים שהיו אומרים לו, אי אפשר, אתה רואה שזה בלתי אפשרי. אז נתחלק, נתחלק למפלגות, נתחלק לשבטים, נתחלק לכל מיני כיוונים, זה לכאן וזה לכאן, כל אחד ואחד. ואז יהיה לנו יותר קל. אם אתה, כמו שזוג צעיר, אם הם יוצאים מהמשפחה, פעם היו חיים יחד עם אבא ואמא, שלה או שלא, זה לא חשוב. כן? עכשיו הם מתרחקים, אבל הריחוק הזה זה עוזר לשמור ביניהם יחסים טובים. אנחנו כאן ואתם כאן, ולפעמים אנחנו נמצאים בקשר. עד כמה שאנחנו יכולים לסבול זה את זה, אנחנו נהיה בקשר. עד כמה שלא יכולים, אנחנו לא נראה זה את זה. אבל לפחות זה לא גורם לנו למלחמה. כולם מבינים את זה, דבר הטבעי. ואז הם הבינו שאם הם לא לוקחים את שיטת אברהם, אז הם יצטרכו להתרחק זה מזה. יותר טוב, כדאי. מה שאם כן, זה יהיה התפוצצות, מלחמה ומה לא. כן, במקום. עד שהתחילו ממש לכסח, להרוס ולהרוק.
מה זה שיטת אברהם?
שיטת אברהם זה לעבוד על החיבור, שלום בית, ושיטתם תתרחקו. תתרחקו ויהיו בקשר ביניכם, אבל תתרחקו. במידה שאנחנו שונים, מתווכחים, לא נמצאים בקשר הטוב, נתרחק. אברהם אומר, לא, אנחנו נמצאים בקשר לא טוב, אבל אנחנו נתקן אותו. Okay. יותר קל להתרחק. זה כמו שאנחנו רואים בפיזיקה. שני גופים, כן, שיש בהם אותם הכוחות דחייה בין זה לזה, אז הם מתרחקים זה מזה. ליד כמה? למרחק שכוחות האלה מנטרגלים זה את זה. כי יש ביניהם גם כן קשר. וגם הריחוק.
דחייה.
כן. ואז הם נמצאים באיזשהו מצב, איזון. כן, נגיד 2 מטר, 2 קילומטר, 20 קילומטר, לא חשוב, אחד מהשני, ואז בצורה כזאת, זה לא, לא מגיעים. אנחנו אחר כך רואים איך שזה קרה עם אברהם. אם אתה שמאלה, אני ימינה, אם אתה ימינה, אני שמאלה. איך שזה כבר כתוב בתורה.
עם לוט. עם לוט.
כן. וזהו. וככה זה, במידה שיש בינינו איזשהו מין חיכוך, אי הבנה, מכל שכן שנאה. שם אנחנו רואים שהמגדל בבל הוא מסמל לנו שנאה שמתחילה לגדול ביניהם. אחר כך זה הופך להיות להר של שנאה, הר סיני. אחר כך הם יכולים להפוך את השנאה הזאת ל... ל, 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 לאהבה, זה הופך להיות הר הקודש, כן? הר המוריה, שזה כבר, שמתקנים, כן? וכן הלאה. אז חלק קטן מאוד, כ-4-5-6 אלף איש, הם הצטרפו לאברהם, הוא היה מאוד ידוע ומכובד מאוד. וחלק הגדול ראה שהכי טוב זה קצת להתרחק בצורה טבעית. כבר עכשיו, כשאני יוצא לרחוב, אני קצת רחוק ממנו, קצת רחוק ממנו, אולי יותר קרוב להוא וכן הלאה. כן? זאת אומרת, הטבע הוא ההפך. הטבע אומר לנו, תתרחק. איך אנחנו אומרים לילד? איתו כן תשחק, ואיתו לא, הוא ילד, זה לא כל כך טוב. תתרחק ממנו, תשחק עם הילד הזה. כן? אותו, זה כך, כך זה, זה מה שקרה. והם התחילו להתרחק. אבל גם כן לאחרים כתוב שאברהם נתן להם מתנות. זאת אומרת, איזה מין צידה לדרך. שבכל זאת איזושהי התחלת הקשר לעתיד, שיהיה להם כדת, כאמונה, ככל מיני שיטות כאלו ש... איזה יעזור להם בינתיים להתפתח, ואחרי כך וכך אלפי שנים, הם יהיו בכל זאת יותר מוכנים לחיבור. כי זה יבוא, אין ברירה. מטרת הבריאה היא בכל זאת, לפי מה שהוא אמר, זה שאדם חייב להתעלות מעל הטבע שלו, שהטבע שלו הטבעית זה דרגת חי, דרגת בהמה, ו... יצרה אדם רע מנעוריו, ואז וכל זאת, הוא צריך להתגבר על זה ולהתחבר מעל זה. על ידי זה שהוא מחפש איך להתגבר, הוא מעלה את עצמו לכוח יותר עליון של, מהאגו. לכן זה נקרא כוח עליון. זה לא עליון אחרי כוכבים, או באיזשהו מיסטיקה, באיזשהו מימדים אחרים. זה כוח יותר עליון מהאגו שישלוט על האגו.
עכשיו, יצר רע שהזכרת בהקשר הזה, זה יצר רע, זה יצר שרוצה פשוט להתרחק?
להרחיק בינינו.
להרחיק בינינו. כן. זאת אומרת, יצר רע זה יצר שרוצה
להתרחק. גם להרחיק, גם שישלוט אחד על השני, כן. גם ש... שכל אחד יתגבר, כל אחד יגבע את עצמו.
כן.
זה הטבע שלנו. והטבע הוא כל הזמן גודל וגודל, לטפל בו לא פשוט, ובשביל מה ולמה, אם אני יכול פשוט לא... לעשות כך שזה לא יפריע לי.
כן.
כמו שאברהם אמר ללוט, כן. אתה ימינה, אני שמאלה, אתה שמאלה, אני ימינה, בבקשה, תבחר, אין בעיה. זהו, אם לוט, הוא בחר את הגישה האחרת, מה שכאן.
לכאורה אנחנו רואים את זה גם בימים ש... בתקופה שלנו, זאת אומרת, לפעמים שיש לנו קושי, אז אנחנו בשביל לא להתמודד, בוחרים להתרחק.
אנחנו רואים את זה ממש בצורה ברורה.
כן.
כל אחד רוצה חדר לחוט או דירה לחוט.
כן.
הילדים יוצאים מוקדם מאוד מבית הורים, היום בגיל 13, 14, 15, ברגע שיש להם משהו, אפילו הם לא רוצים חדר, הם רוצים כבר לגור לבד, כבר לחוט. זהו. זה דבר שלא היה קודם. רואים אצל ילדים שלי, אני רואה אצל נכד שלי, הוא בן 4. אני רוצה לישון אצל חבר שלי, לא בבית. למה? אני לא רוצה לישון בבית, כאן רק אמא, ושם זה האחרים החברים. זאת אומרת, יש להם דחף מאוד כזה, שפתאום מתפרץ לא להיות קשור לבית אמא, לבית אבא. רוצים כבר לצאת, והאגו דורש את זה. עכשיו, אז מה שקרה, הם התחלקו. אברהם הלך לכיוון אחד עם אלו החסידים שלו, בוא נגיד, אלו שמצטרפים עליו, ואחרים התפזרו.
מה משך את האנשים לאברהם? זאת אומרת שהיו לו חסידים, מה משך אותם אליו?
אנחנו מאז מגלים שיש בטבע האנושי כלפי הטבע עצמו שתי גישות ברורות. טבע שמושך אותם לחיבור, לאיכות, הם מרגישים בזה אמת. אמנם שזה דרך קשה, אבל מרגישים בזה אמת. שיש בזה איזה מין ייחודיות. זה כמו הטבע אחד, גם אתה מתאחד. כמו שאדם, בדרך כלל זה אנשים שמחפשים מהות החיים, שהם רוצים לראות את עצמם והטבע בתמונה אחת. שמחפשים תשובות על כל החיות וחיים ודומם צומח חי שיהיה בצורה אחת. הם רוצים להרגיש איזשהו תוכנית אחת, כוח אחד, הפועלת במציאות. והם מוכנים ללכת ולחקור ולממש את זה על עצמם, אמנם שזה קשה, ואמנם שהם לא בטוחים שזה יצליחו, אבל זה דחף הפנימי של הטבע.
אם נגיד הייתי עכשיו ביניהם, אם היינו קופצים בזמן, והייתי אחד מהם, אחד מהאנשים,
אז כנראה שהיית מצטרף אליהם.
לא, נגיד שאני כבר איתם. כן. נגיד שאני אחד מהאנשים בתוך כן. החבורה הזאת של האנשים, שמעריכים את מה שאברהם מוביל, את התפיסה שלו, שגם אנחנו צריכים עוד לברר בדיוק מהי, והולך איתו. ונגיד שאני נמצא ביניהם, השאלה היא, מעבר הבנתי שאתה מתאר של אנשים שנמצאים באיזשהו חיפוש אישי עצמי וכן הלאה, אבל אם אני רגע רוצה לפתוח את זה קצת יותר מעבר לאישי, איזה מערכת יחסים ביניהם בקרב החבורה הזאת של אנשים שבאים בעצם ומסתופפים בצילו של אברהם, מה הם מוצאים שם בתוך החבורה הזאת שלהם? מה יש שם שאין ביתר הציבור של אותו זמן שאתה אומר שהם הלכו עם איזושהי תפיסה חברתית אחרת?
קודם כל, האנשים שמצטרפים לאברהם הם אנשים לא פחות אינדיבידואליסטים ואגואיסטים מאחרים, אולי אפילו יותר, כי הם יותר מבינים ומרגישים את השורש. הם מפותחים יותר. הם יש להם דחף להבין את החיים. כי אם אני הולך עכשיו, אני הולך קודם כל לא להתחבר סתם, אני רוצה לגלות מה הטבע רוצה ממני, לאן אני מתפתח, למה יש לי בזה איזה דרך חדשה. כי אם אני מתפתח עם הטבע, אני מפתח חברה צרכנית, כמו שזה יצא מהם, כן? הם התחילו לפתח עבדות, טכנולוגיות למיניהם וכן הלאה.
מי זה הם?
היתר הבבלים, חוץ מקבוצת אברהם. כן? מסחר, התפשטות על כל מיני, כיסו את העולם. יוסף לביוס כותב על זה בצורה מאוד יפה. הודו, אשכנז, זאת אומרת, גרמניה, צרפת, כל מיני, הוא כותב ממש איך שהם פלשו לכל הכיוונים. כי באמת כל הכדור הארץ זורק, בבקשה. תעשה מה שאתה רוצה, הכל לפניך. כן? ואלו אנשים שהלכו עם אברהם, הם לא שמו לפניהם את האתגר הזה, את המטרה הזאת שאנחנו צריכים להסתדר בחיים האלו בעולם הזה. אנחנו צריכים את זה, אבל העיקר בשבילנו, אם אנחנו נחזיק את עצמנו כמשפחה אחת, אנחנו בזה נגלה, כמו שאברהם לימד אותם, אנחנו בזה נגלה סוד החיים, חיים החדשים. אנחנו בזה נגלה את הכוח הפנימי שמפעיל את החיים. החיבור בין בני אדם, הוא מביא להם גילוי כוח הפנימי של הטבע. מפני שבטבע יש שני כוחות. כוח שמרחיק וכוח שמחבר. פלוס ומינוס. נתינה וקבלה. ואז אם אנחנו שולטים בשני כוחות האלו, אנחנו יכולים לעבוד איתם בצורה מבוקרת. לפי ההחלטות שלנו, אנחנו יכולים באמת לנהל אותנו, לנהל את החיים. אנחנו לא סתם בורחים מהבבל, מפני שאנחנו שונאים זה את זה. אנחנו יכולים להישאר, ולנהל את החיים בצורה אחרת. זאת אומרת, אם יש לי כוח כנגד כוח האגו, כוח שאני יכול להתחבר מעליו, ולנהל שני כוחות האלה ביחד, אני לא הורס כוח התחייה, כוח הרצון הגדול שבוער בי, לא, אני הולך להשתמש בו בצורה נכונה, אני צריך להשלים אותו על ידי כוח השני, כוח השני חסר לי בחיים, כוח החיבור, יש לי, כוח התחייה בא לי בצורה טבעית, לא רוצה אותו, לא, הוא, אני אוהב אותו בסדר, אז אני מתקרב. למה? כי אני משתמש בו בצורה כזאת. זאת אומרת, הכל זה האגו. אפילו שאנחנו מתקרבים זה לזה, זה הכל בצורה אגואיסטית. איך אני לוקח כל הדברים האלה, גם טובים, גם רעים, גם שאני מתרחק, גם שאני מתקרב למישהו, שהאגו פועל מבפנים, איך אני מעמיד ליד האגו עוד כוח אחד. איזה? איפה אתה רואה? אני לא רואה אותו. בעולם שלנו לא רואה. אמא שאוהבת מישהו, גבר שאוהב אישה או הפוך, זה הכל כוחות האגואיסטים. שאני אוהב איזה אוכל, שאני אוהב את החיים, או אחד אוהב את השני, נמשך זה לזה, זה הכל אגואיסטי. זה הכל אותו כוח אחד. אמנם שנמצא לפנינו בכל כך הרבה אופנים, שנראה לנו שהוא כאילו כולל בתוכו גם כן כוח אלטרואיסטי, גם הנתינה.
מה זה בדיוק אגואיסטי ואלטרואיסטי?
אין שם שום נתינה. יש שם רק כוונה אחת. אני רוצה לקבל, להרוויח, לנצל את הזולת. אפילו שאמא שמנשקת את הילד שלה, היא מנצלת את אותו.
במה?
כדי למלות את עצמה. תוציא ממנה אהבה אליו, היא תנשק אותו, היא תטפל בו. לא. זאת אומרת, כוח האגואיסטי שטבע כך מסדר בה, כן? ככה זה קורה. נגיד במחרת, היא תגלה שהחליפו לילד בבית יולדות. נו, איזה מהפכה? מה קורה לה? איזה צער, איזה טרגדיה? מה קרה? טיפלת בו כמה חודשים, נגיד, כן? כבר השקעת בו הכל. לא חבל לך? לא, איפה שלי? זהו. זאת אומרת, הכל זה לפי הטבע, לפי ההורמונים, לפי מה שיש בפנים בתוך הגוף שלנו. עכשיו השאלה היא כך. יש כוח השני או לא? או בכלל לא קיים? אנחנו לא רואים אותו בטבע שלנו. לא. אנחנו רואים פלוס, מינוס, אלקטרונים, פרוטונים, צפון דרום, בכדור הארץ, במגנט, בכל הדברים האלה, כן? חושך, חור, כל כן? וקום, לחץ, מלא 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 תופעות, כל תופעה ונגדה. בעולם שלנו קיים, וגם בנו בתוך אדם, וכולם הם כולם רק מכוח אחד האגואיסטי. רק מכוח אחד ששולט. ואז אנחנו, שמתחילים להתבונן, אנחנו רואים שבטבע הכל זה בסדר גמור. רק הכוח אחד הזה הוא מתחלק לשניים, כן? פלוס מינוס, ופועל. דומם, צומח וחי. וזה הכל כוח אגואיסטי. זאת אומרת, איך להרוויח באיזון בין החלקים, באיזון בין המרכיבים של המולקולות, של חומרים שנמצאים, שלומדים את זה בפיזיקה, בכימיה, תורת המתכות, כן, איך שזה על פני כדור הארץ, הרוחות רחבים וכל המזג האוויר שמשתנה, הכל זה סך הכל איזון בין כוחות האגואיסטיות, כמה אנחנו, כל אחד ואחד, בכוח שלו נכנס לשני, ואז מגיעים לאיזשהו מין השלמה, איזון וכן הלאה. אבל אין כאן אף פעם כוח הנתינה ממש, רק כוח הקבלה שפועל בצורה הפוכה. ומה שקורה באמת בצורה מיוחדת, שמלפני כמעט 6,000 שנה, בכמה אנשים בהיסטוריה, התחיל להתגלות איזה חוש נוסף, איזה רצון נוסף לכוח השפעה האמיתי שלא נמצא בעולם שלנו, לא גלוי, אנחנו לא רואים אותו בטבע שלנו, הוא לא שולט בדומם ולא נמצא בדומם צומח וחי, אלא רק במין האדם שבעולם שלנו מתגלה כאילו דחף, אני רוצה לגלות כוח הנתינה, אמיתי, החדש, לאיך למעלה מהטבע שלי. אני לא יכול לגלות אותו בדומם, צומח וחי. רק בבני אדם, ובבני אדם גם כן איפה אני מגלה. אני מגלה, יכול לגלות אותו רק מתוך עצמי. שאני אגואיסט, זה אני רוצה לתת, וזה אני רוצה לקבל, וכאן אני רוצה לתת, מפני שאני אוהב אותו, אז זה קבלה סמויה, שאני נותן מתנה, אני נהנה מזה, כן? וכן הלאה וכן הלאה. כן? שאני כולי, 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 כולי מכוון לקבל, כן? אני רוצה להתעלות מעל לקבל הזה לגמרי. גם לקבל ללקבל, וגם לתת כדי לקבל, כן? לשני האפשרויות האלה, אני רוצה להתעלות. יש, חוץ מכוח הקבלה, האם יש כוח ההשפעה, נתינה, אמיתי? הדחף הזה הוא בא לאדם מבפנים, מתוך ההתפתחות. לא מתוך זה שהוא רואה את זה בטבע. בטבע הוא רואה כל הכוחות, אם הוא אדם לא מפותח רגיל, אז הוא חושב, או, זה אהבה, וזה נתינה, וזה שנאה. כן? הוא לא מבין שגם זה וגם זה צריך הכל אהבה עצמית. אלה ככה זה נראה לנו. כן? או, תראה איך הוא נותן יד רחבה, לב רחב, הוא לא מבין שזה אדם כך בנוי, האגו שלו כך מבטא את עצמו. זהו. לכן בעולם שלנו, אם מתגלה כזאת נתינה לחפש כוח השפעה אמיתית,
נטייה
מתוך האדם, היא מתגלה מתוכו, הוא לא יודע מאיפה. והנקודה הזאת היא דוחפת אותו לחיפוש. כמו כל הרצונות. אבל היא לא נותנת לו מנוחה. הוא דואג לגוף שלו, לכל מיני תאוות, למיניהם, למלות, הכל זה ככה. אבל היא יותר גבוהה מכולם, הנקודה הזאת. היא בסולם הערכים נמצאת בגובה שהוא, אדם כזה, כל החיים נמצא בחיפוש, הוא נמצא במצב שאצלו בתוך הראש, או בתוך הלב, תמיד יש איזשהו מקום ריק, שהוא חייב למלות אותו, והוא לא, הוא לא חי בשמחה שלמה, הוא חי במקצת דיכאון, כי משהו שאצלו, כרצון הגבוה, חיסרון הגבוה, לא מתממש. כאלו אנשים הם התפתחו ממין האנושי שיצא מהקופים לאט לאט, כן? כמו שכותב הארילה בספר עץ חיים ועוד חוקרים. אז כאלו אנשים התפתחו במשך ההיסטוריה, ואברהם הוא לא הראשון מהם, אבל הוא הראשון מהם שנפל למצב המיוחד. של המשבר הכללי, שממנו ברור שאפשר לצאת בשתי הדרכים. ולכן ודאי שאומנם שהוא פיזר את השיטה שלו לכולם, ודיבר לכולם שצריכים להתחבר, חיבור מעל האגו, זה אנחנו יכולים להגיע לגילוי כוח ההשפעה, מעל כוח הקבלה, כוח השני שישנו בטבע, בו אנחנו נגלה אותו, אבל היה לו גם כן ברור שסך הכל קומץ קטן של אנשים מוכנים לשמוע שבהם הוא יקבל את התגובה למה שהוא מדבר. ולכן, כמו שכתוב עליו, שהיו לו שתי תורות. תורה אחת לכל הבבלים, חבר'ה, כדאי להיות מחוברים, כדאי להגיע לבעבת לריח כמוך, אתם על ידי זה רוכשים חיים יותר טובים, יש לכם עולם הזה, יהיה לכם גם כן גן עדן, עולם הבא, ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. הוא ייסד את כל הדתות ואמונות, שכולם הם על השכר האגואיסטי בעולם הזה, ואחרי מוות, כי ברור שאדם מת. אז יהיה לך גם כאן וגם שם, בסדר אם אתה תתייחס לכולם בטוב. ואומנם שעל ידי האגו של האדם, כל הדתות האלה התקלקלו במשך הזמן, והגיעו למלחמות הצלב, וטרור, ולמה לא, בכל מיני מקומות, לחלוקה בחברה, לקסטות כמו בהודו, ובשליטות למיניהם גדולות שבעולם, אבל זה כבר האגו שלנו, הוא קלקל את כל השיטות האלה, והתאים אותם לאגו. לא שהאגו מתאימים לשיטה, להיות איכשהו מחוברים בצורה יפה, אלה דווקא החיבור לקחו כדי לשלוט עליו. ולכן, אבל איך שלא יהיה, אנחנו נמצאים היום אחרי אלפי שנים, שדתות ואמונות הללו, הם בכל זאת במשהו עבדו בנו. והביאו אותנו היום לאיזשהו מצב שעליו עוד נדבר. אז זה מה שהוא נתן לחלק שלא יכול לשמוע את התמצית, את הגרעין, את היסוד של הפילוסופיה שלו, של הגישה שלו. אנחנו קוראים היום לחלק הזה, גישה הזאת אנחנו קוראים ערבות, חיבור, איכות, שיתוף, כל מיני כאלו דברים, ואנחנו פונים לכל העולם, כמו אברהם, ואומרים, כדאי להיות בזה, אנחנו בזה, נתקדם לטוב, נחלק את האוכל לכולם, אתם כולם צועקים שצריכים להיות חלוקה שווה, נטל שלו, בבקשה, אנחנו בעד. זאת אומרת, אותה הגישה כמו שאברהם נתן לה. וישנה גישה אחרת, חיפוש של הכוח הזה שהוא העליון יותר מהאגו, כי צריכים להביא אותו איך שעל ידו אנחנו שולטים על האגו שלנו, שולטים לא שאנחנו צריכים לשלוט. כוח האגו הוא כוח הטוב, אי אפשר בלעדיו, רק הוא נמצא ללא איזון. אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מתקדמים למצב שאנחנו יוצאים מן הטבע, דומם צומח חי, ואנחנו כבר יוצאים מדרגת החי לדרגת המדבר, אז אנחנו צריכים כוח נוסף הזה, שאין בדרגת דומם צומח וחי. הכוח הזה זה כוח השפעה, ממש. ואז אנחנו צריכים לגלות אותו. והוא מתגלה איך, כמו שאז אברהם אמר, בחיבור בינינו. אם אנחנו נתחיל לעבוד על החיבור בינינו, רק מתוך החיבור, שום דבר חוץ מזה, רק מתוך שאנחנו מעל האגו שלנו, נשתדל להיות מחוברים, כי אחים אנחנו, כי קרובים אנחנו, אנחנו נגלה בקשר בינינו, כוח עליון. עליון זאת אומרת, מעל האגו שלנו, כוח החיבור, כוח השפעה, כוח האהבה. וזה אהבה והשפעה וחיבור, לא מפני שהאגו שלי נהנה, אלא שאני פשוט חי בכוח השני. בשני כוחות האלה, אני אחר כך יכול להרכיף מערכת קבלה והשפעה, וביניהם לחיות. בשניהם. ואז, לא שאני מקבל לעצמי, או משפיע למישהו, כדי ליהנות ולקבל בחזרה, אלא אני יכול להיות בהפוך, לא לדרוש משני כלום, ואפילו לתת לשני, ואני נהנה עוד מזה. שאני נותן, אמנם שהאנשים האלה הם לא נמצאים קרובים לי בצורה כמו שילד לאמא. זאת אומרת, אנחנו יכולים כאן להגיע לגילוי כוח השני שבטבע. וכוח הזה מתגלה רק ברמת האנושית, לא בדרגת החי, אלא בדרגת המדבר, שהם אותם האנשים כמו שהלכו יחד עם אברהם. הם התחברו אליו כדי להגיע מדרגת החי לדרגת המדבר.
אפשר רגע טיפה להעמיק בחברה שלהם?
כן.
החברה הזאת שסביב אברהם, עם התפיסת העולם הזאת שאתה מתאר, נאמר עוד פעם שאני ממש רוצה להרגיש אותה, אנחנו מדברים היום כל הדיון שלנו ממקום של למצוא דרך חדשה לחברה הישראלית, מתוך האובדן דרך.
כן.
אז חשוב לנו מאוד לצייר את את החברות האלה שאנחנו נטייל בהן, אנחנו רוצים היום לטייל, בשיחות האלה לטייל, אל חברות קדומות יותר, כדי להבין, יכול להיות ששם אנחנו נמצא את המתכון, את הקוד לחיים טובים יותר, גם שנוכל לאמץ אותו היום. אז אני רוצה לקפוץ לשם ממש ולצייר ולפתוח את זה. נאמר שאנחנו נמצאים בחברת האנשים שמתחילים לממש את תפיסת העולם הזו של אברהם.
כן.
במה החברה שלנו שונה מהאנשים האחרים והאינטראקציות ביניהם והחברות האחרות שהם הקימו? אמרת שהם התפזרו על פני כל כדור הארץ משם והקימו
דחף פנימי. כן. דחף פנימי, אין יותר כלום. דחף שאני לא יכול להסביר.
לא, אז בוא נעזוב את הדחף. מה שאי אפשר להסביר לא צריך. אני רוצה רק את מה שכן אפשר להסביר באינטראקציות בין אנשים. מערכות היחסים בתוך החברה הזאת הן שונות?
בסופו של דבר כן.
אדם מרגיש אחרת?
בהתאם לכמה שהם התקדמו ליישום. בהתאם לזה, ודאי שיהיה ביניהם מערכת יחסים שונה.
אז במה היא שונה?
בזה שכולם יהיו כמשפחה אחת, כאחים.
מה זה אומר אחרי הכותרת?
אחרי כותרת, לפחות שלכל אחד יהיה בית, משפחה, משהו משלו, אבל הם ירצו שלכולם יהיה שווה. בינתיים, ככה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יעזרו זה לזה, שלאף אחד לא יהיה יותר ולא יהיה פחות, הם ירצו להתקרב זה לזה, הם אף פעם לא ירצו לעשות רע לשני, הם לא ירצו להתגאות אחד מעל השני שיעלה, שירוויח משהו על חשבון הזולת. הם קודם כל ירצו להגיע לשוויון, כי ששוויון זה נקרא, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. קודם כל לזה. שאני רוצה שלכולם יהיה כמו שיש לי. ולי לא יהיה, ולי יהיה חס ושלום לא יותר מכולם.
מתוך הבנה שאם למישהו יהיה יותר מכולם, אז מה יקרה?
אז אנחנו מעברים את התנאי העיקרון של החברה שלנו. עכשיו, זה לא שלמישהו יש יותר ולמישהו יש פחות, אלא כל אחד דואג שלכולם יהיה בשווה. ואז יכול להיות שלי, לפי המשפחה, או לפי הגוף שלי, או לפי משהו, יש לי פי שניים יותר מהשכן. אבל זה מוצדק ומקובל על כולם. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו כאן צריכים להבין, אלה בשביל מה אנחנו עושים זאת. האנשים מבחוץ יכולים להסכים עם זה גם כן. בואו נעשה כזאת חברה, שכולם דואגים שלאף אחד אין יותר, לאף אחד אין פחות, כולם שווים, מחלקים הכל בנטל שווה והספקה שווה. כן? יפה מאוד, יש, אני חושב 90% מהעולם יסכים לזה. כן? הם יסכימו לזה מתוך צרות. וקבוצת אברהם יסכים לזה, מפני שעל ידי זה הם מגלים בתוך החיבור כזה ביניהם, יחס כזה ביניהם, מגלים חיים החדשים, הרגשת החיות החדשה. כי מלכתחילה היה להם איזה מועקה בלב שהם רוצים לדעת מה הם החיים. מה זה נקרא להיות אדם? הדרגת המדבר. מה זה שמסובב אותנו? זאת אומרת, הם מגלים דרך המימוש היחסים כאלו ביניהם, מתחילים לגלות בחיבור ביניהם, או לפחות לא בחיבור, אבל זה גם כן מין חיבור, כן? הם מתחילים שם לגלות ביניהם במערכת הזאת תחושה חדשה, מה שלא היה קודם. כי קודם לא הייתה מערכת היחסים ביניהם שאפשר להגיד מערכת. וכאן כבר ישנה מערכת אינטגרלית, שכולם שווים, שכולם נמצאים ביחס היפה. ואז הרשת הזאת, שהיא נמצאת כבר באיזון, והם שומרים על האיזון, כן, והם רוצים שזה יקרה, פתאום ברשת הזאת שהיא מתאזנת, הם מתחילים לגלות ברגע שהיא מגיעה לאיזון, אופה, הם מתחילים להרגיש שיש בה משהו שזה נקרא מקור החיים. זה תשתית של החברה האנושית. לא דרגת חי, אלא דרגת המדבר. ולזה הם בעצם היו נמשכים מלכתחילה. לא סתם ככה להתחבר יפה זה עם זה, שאף אחד לא ירוג את השני, וכמו שיתר הבבלים. וזה, זאת אומרת, זה מה שהיה דוחף אותם קדימה. ולכן הם התנתקו מכל היתר הבבלים, והלכו אחרי אברהם.
בתוך המערכת הזאת שלהם, שאתה מתאר, תיארת עכשיו אפילו בתנועות הידיים שלך, ראו שיש כאילו מאבק בין שני כוחות. וגם שתיארת
איזון.
קודם, אוקיי, עוד
שנייה. על פני מאבק.
עוד שנייה, בסדר. עוד שנייה איזון, כן. אמרת גם שזה נקרא כבר מערכת אינטגרלית. זאת אומרת, אם אני מנסה להבין מה מרגיש הפרט בתוך החברה של אברהם, ביחס למה מרגיש הפרט בהברות אחרות שהיו באותה תקופה, אז הבנתי שהנקודת פיצול הראשונה, נקודת בידול הראשונה, זה שברגע שהתעוררה שנאה בין אנשים, באותה חברה קטנה של בבל העתיקה, אז רוב האנשים אמרו, אוקיי, יש בינינו שנאה, יש בינינו פירוד, אנחנו כבר לא מבינים אחד את השני, אז יאללה, כל אחד ילך לכיוון שלו, ושלום על ישראל, מה שנקרא. ואז הם ככה נפוצו כמו ש... והאנשים האלה...
לא, הם הבינו שכדאי להם להתרחק, כמו ילדים שיוצאים מבית הורים.
כן.
הם עדיף. לא ששונאים אותם, הם אומרים, כן.
שמה אומר לך,
כדי שאנחנו נשאר ביחסים טובים, כדאי לנו.
כן, אתה לשם, אני לשם, שלום על ישראל. הבנתי. עכשיו, האנשים של אברהם, הם עם אותה שנאה, כנראה עכשיו מהתנועות שאתה עושה בידיים, אני מבין שהם כנראה את אותה שנאה שמתגלה באופן טבעי בין אנשים, עשו איתה משהו אחר. שלזה אתה קורא מערכת אינטגרלית.
נכון.
הרגישו משהו חדש. אז בוא עוד פעם נעמי ככה בצורה רגשית, ונבין מה, איזה אינטראקציות יש ביניהם. אנחנו בחברה של אברהם, אנחנו שונאים אחד את השני.
סונים.
סונים.
כן. השנאה היא מתגלה בשני האופנים. ישנה שנאה שאני סתם באגו שלי לא אוהב את הזולת, לא רוצה להתחשב בו. אני לפעמים רוצה לגרום לו רע, לפעמים אני רוצה לגרום לו טוב. אני צריך ללכת לפאפ, אז אני מזמין אותו, כי משעמם לי, אז כאילו שאני עושה טוב. אני לא צריך אותו, הוא מפריע לי בדרך, אז אני דורך אותו עם האוטו, בשביל מה אני צריך... סליחה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה התחייה הרגילה, אנושית, עד המלחמות העולם, מה שיש, עם שנאה גדולה בין העמים וכל אחד שרוצה לרחוף על השני, זה שנאה אחת.
זה טבע האדם.
זה טבע האדם. זה טבע בדרגת ה... חי של האדם, כן? זהו. ויש טבע בדרגת המדבר של האדם. זה שאנחנו כתלמידי אברהם, מקבוצת אברהם, מתחילים לעבוד על החיבור בינינו.
זה בחברה שלו היה.
בחברה שלו.
אוקיי, אז בוא ניכנס ממש לתוך זה.
כן, זה אתה שואל.
כן, אנחנו בחברה שלו.
ואנחנו מתחילים לגלות מתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר בינינו. שנאה. חדשה, שלא היה קודם. זה נקרא שנאת חינם.
מה זה?
זה שנאה מתוך זה שאני משתוקק להתחבר, אני מגלה תגובה ההפוכה, תחייה. עד השנאה, עד האש בוערת בינינו שאנחנו לא יכולים, אני לא יכול לסבול אותו. ואנשים שמסתכלים מבחוץ והם אומרים, איך זה יכול להיות? אנחנו לא שונאים כך זה את זה. כמו שהשני אלו, התלמידי אברהם, שונאים זה את זה. איך זה קורה? כי אלו תלמידי אברהם ששונאים את זה, זה את זה, הם שונאים מתוך זה שרוצים להתקרב מעל האגו ולהתחבק. אז הם כמו בפיזיקה, שפועלים בלחץ ביניהם, מגלים כאן כוחות התחייה, ואז כוחות התחייה שנגלה בהתאם לכמה שהם נמשכים זה לזה בכוחות, ממש כמה שהם רוצים להיות יחד ועובדים על זה ופועלים על זה, מרגישים את השנאה. זה נקרא, זאת נקרא שנאה, שנאה אמיתית, במישור של האדם. והיא נקראת שנאת חינם. מה זה חינם? כאילו היא באה משום סיבה אחרת, חוץ מזה שאנחנו עשינו פעולות לחיבור ולאהבה. ואנחנו רואים במקורות שכתוב שם עליהם שככה זה היה מתגלה.
אז רגע, אני התבלבלתי, בחברה של אברהם יש שנאה או יש אהבה?
יש שנאה, ועל פני שנאה הזאת הם צריכים כל פעם לעלות באהבה. זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. זה הפשע האמיתי, זה שהם מגלים עכשיו. לא בבהמיות בחיים הרגילים, מה שכל הבבל מגלה. בחברה הזאת מתגלה אברהם שהתחיל ללמד אותם, בוא נתחבר, ואנחנו בחיבור שלנו נמצא כוח החיבור, רמה החדשה של הקיום, כוח ההשפעה ההדדית, שהם התחילו לעבוד בזה, יחד עם כוח שההשפעה קצת התחילו להרגיש הדדית, הם עוד יותר התחילו להרגיש כוח השנאה הדדי. ועל כוח השנאה הזה צריכים היו להתגבר, עוד לחסות אותו בהשפעה, על כל פשעים תכסה אהבה. ושוב התגבר כוח השנאה ביניהם יותר, ושוב היו צריכים לחסות אותו בהשפעה, עד שהגיעו למצב שכוחות השנאה שהתגלו, וכוחות ההשפעה שהתגלו על ידי העבודה שלהם, הם העילו אותם לדרגת, שנקרא דרגת המדבר. ואז התגלו את הכוח השני, שנקרא כוח השפעה, שנמצא בטבע. שבאמת הוא הכוח שנמצא ומסובב את כולם, והוא הכוח שבונה, בורא את הכל, ומביא את האנושות כולה להזדהות עמו. רק האנושות חייבת להגיע לזה בהכרה, בהבנה, בהגיעה מעצמה.
נשמע שיש הרבה אקשן בחבורה של אברהם.
מאוד, הרבה מאוד.
למה קוראים לזה פשע? הרי הם בסך הכל מנסים להתחבר, ואז הם מרגישים, כמו שאתה אומר, התנגדות חזקה. למה זה פשע? מעל הפשע?
זה לא פשע, אני לא יודע. אני עכשיו אחרי תוכנית, לוקח את הדברים שלי, נכנס אלייך לדירה לגור. בסדר? מה את צוחקת? נו. מה? בוא נראה מה יתגלה בינינו. ככה, כמה שעות אולי ככה, כל אחד יחפש את הפינה שלו כדי לא לנגוע בזולת, לא, זה בסדר גמור, אבל אחרי כמה שעות, אחרי כמה זמן?
יגיע פיצוץ.
הטבע כך הוא עובד, כדי שאנחנו כל הזמן נרצה שאותו כוח הנסתר, כוח השפעה, שהוא יותר ויותר יתגלה בנו. אני צריך רק לרצות שיתגלה. כוח הקבלה מתגלה בי וגודל בי בצורה טבעית. כוח השפעה, כל פעם אני צריך להזמין שיתגלה בי ויאזן את הכוח הקבלה. ואז בין שני הכוחות האלה אני חי. דרגת האדם נקרא שהוא כלול משתי כוחות האלו.
כל המאפיינים האלה שדיברנו עליהם היום, אלה מאפיינים שהיו יהודיים לחבורה סביב אברהם. כן, זאת היא האידאה בעצם, זה תואר האידאה שלו, זה הפואנטה כאילו של אברהם.
כן.
זה תפיסת החיים של אברהם.
נכון.
עכשיו, אז הבנתי שיש שם הרבה אקשן, הבנתי שיש להם שנאה, וזה כמו רומן כזה, כמו סרט אני רואה פה הכל, כל הזמן פה בעלילות יש להם.
החיים.
אז זאת בדיוק השאלה, שאתה עושה ככה החיים. אנחנו מחפשים היום חזון חדש לחברה הישראלית, והצעת לנו להפוך כולנו למשפחה אחת. בתמונה הזאת של משפחה אחת שאנחנו מנסים בכל פעם להבין אותה יותר, להעמיק בה, לנסות להרגיש אותה, אנחנו נרגיש, מה, הווליום של חיים גדול יותר? מה, מה בדיוק? איפה האקשן? איך כל המערכות האלה של שנאה ואהבה, היה, קירוב, חיבור שתיארת לנו עכשיו בחבורה של אברהם, רלוונטיים, אם אנחנו כבר מתקרבים כבר לסיום, רלוונטיים לאופק החדש שאנחנו צריכים לבנות לפי החזון שלך בחברה הישראלית היום.
חברה הישראלית זה אותה קבוצת אברהם שהתפזרה, נתנה לכוח הקבלה לרחוב על כוח השפעה במקום ההפך. זה נקרא חורבן. שכוח, היו צריכים שני כוחות. שכוח השפעה הוא העליון ונמצא ומוביל, וכוח הקבלה מצטרף עליו איפה שצריכים לכוח השפעה. שני כוחות האלו הם צריכים להיות כך, שכוח השפעה הוא עליון וכוח הקבלה הוא תחתון. שומע בקולו מה שנקרא, נגיד. והם הפכו את הקערה על פיה. כוח קבלה הוא השולט על כוח השפעה. זה נקרא חורבן, משבר. וזה קרה לקבוצת אברהם. ונמצאים מאז במצב כזה. עד כדי כך שכוח קבלה הוא כל כך גדל מאז יותר ויותר ויותר, שכוח השפעה בכלל לא רואים. הוא נעלם. הוא נבלע שם בפנים בתוך כוח הקבלה כלא מורגש. האם בכלל נמצא? הגיע הזמן שבכללות העולם, מהתכללות כוח ההשפעה בתוך כוח הקבלה, שהוא נכלל בפנים, שהתפתח בכל זאת יותר ויותר ויותר. התפתח, התפתח. והכוח הקבלה הוא נחלש יותר ויותר ויותר. הוא כאילו הגיע לסיומו, מקסימום. ואחרי המקסימום שלו שהגיע בצורה המקסימלית, התחיל לגלות את הניווט כזאת.
כמו ניוון.
ניוון.
כן.
ניוון. ואז יוצא שהאנושות נמצאת חשוב בחיפוש. מה עושים? היא נמצאת כמו בבבל, אבל בצורה בעצם מהותית אחרת לגמרי. כי היא לא אומרת עכשיו, אנחנו נתרחק, אין לאן להתרחק. אנחנו נפתח טכנולוגיה, אנחנו נשלוט, אנחנו נפתח חברה צרכנית. מאז זה חברה הצרכנית היא קיימת, מהבבל. זה לא המצאה אמריקאית מלפני 100 שנה. מאז אנשים רוצים יותר ויותר לעשות יותר, וכל דור לפי האגו שבוער בו, אבל ככה זה. ואז אנחנו לא יכולים לעשות, וגם כן המון אנשים נמצאים בייאוש, העולם נסגר שוב בצורה גלובלית, אנחנו נמצאים בקיצור במצב שצריכים לבדוק מחדש מה 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 הדרך שלנו, מה לעשות הלאה. הבבל היא נמצאת בפריחה שלה, ממש בכל הבעיות שלה, רק ברמה יותר עליונה.
ואיפה המקום של החברה הישראלית בתמונה הזו?
החברה הישראלית היא קבוצת אברהם השבורה המקולקלת שחייבת להקים את עצמה, ואז להשתדל, כמו שאברהם רצה, גם לתקן את כל העולם. להשתמש נכון בכוח השפעה ובכוח הקבלה, שכוח השפעה ישלוט על כוח הקבלה. שהם יהיו בסינרגיה, שהם יהיו באיזון ביניהם. בדרגה האנושית, כי בדרגת דומם צומח וחי, אנחנו לא צריכים את זה. שם מספיק לנו רק כוח הקבלה, שיש בו השפעה וקבלה בתוך כוח, כדי לקבל, כדי ליהנות. מספיק. זה לא פשוט. אני מקווה שנוכל להבין את זה קצת יותר. כל פעם זה בורח מהאדם, כל פעם הוא יורד לדרגה שלו הרגילה. צריכים למצוא יותר מילים, אבל מה שכן טוב, שאנחנו לא צריכים את זה כדי לצאת לרחובות. לרחוב אנחנו יכולים להגיד רק דבר אחד, אין ברירה, חייבים להתחבר. זהו, שיהיה לנו טוב בצורה האנושית, בדרגה האנושית. לזה אנחנו צריכים לחנך את האנשים. כמו אברהם אז נתן להם מתנות, כדי שיהיו מחוברים. גם אנחנו עכשיו צריכים בעצם רק להסביר להם שההצלה היא בחיבור.
הזמן שלנו נגמר, תודה רבה הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, ההצלה היא בהיבור, כל טוב ולהתראות.